אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו 60 מחדש. הבוקר נדבר על אלמנות שהחריפה בימי קורונה, והמענה שהצליחו לקבל מי שבני זוגן נפטרו סמוך לפרוץ המגיפה. נדבר גם על כאבים ועל מניעתם והטיפול בהם, בברכיים, בצוואר ובירכיים. וגם נדבר על עץ הזית שנבחר לעץ הלאומי, ומה אומרים לנו עצים זקנים. כל אלה ביחד עם מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, עריכת משנה אבי שמאי בהפקה, רועי קנטן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12.
60 החדש.
הבוקר נתחיל בכאבים, כי החיים כואבים, לא מעט. כן, חייבים להודות. וכאבי ברכיים הם חלק די שולט בכאבים שפוקדים אותנו ככל שאנחנו מתקדמים בגיל. הרפואה והאורתופדיה, אני יודע, דולקות אחרי פיתוחים וטיפולים חדשניים כדי להקל את ההליכה על מי שברכיו כושלות ולא מחולשת הנפש. הדוקטור נועה בן עמי היא חוקרת ומרצה בכירה בפקולטה למדעי הבריאות במחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל, והיא האורחת הראשונה שלנו הבוקר. בוקר טוב דוקטור נועה בן עמי.
בוקר אור.
אז קודם כל נשאל אותך, מה זה אוסטאו-ארטריטיס?
אוסטאו-ארטריטיס זה למעשה דלקת מפרקים ניוונית בברכיים, שהיא מאופיינת בכאבים ובהגבלה תפקודית. תמיד חשבו שככל שיש לך יותר מגבלה, יותר בעיות בברך עצמה, יותר שינויים ניווניים, זה הכאב שאתה תסבול ממנו, אבל היום אנחנו יודעים שזה פחות.
כלומר,
אין קשר כל כך בין השינויים לכאב.
אוקיי. אז ממה כן נובע הכאב?
הכאב נובע זה דבר נורא מורכב. הוא נובע גם מהשינויים, הוא נובע גם מהמצב הנפשי שלך, גם כמה פעיל אתה, מה המשקל שלך. יש המון המון גורמים שגורמים לכאב הזה.
אז אני רוצה להיעזר בך ולהבין את המהות של כאב. כשאנחנו אומרים כאב, אנחנו, הרי כשאנחנו מדברים על השינויים המבניים, אנחנו מדברים על שינויים בעצמות. העצמות לא כואבות. מה כן כואב בעצם? דוקטור בן עמי, דוקטור בן עמי, שומעת אותי? אתם הטכנאים, המפקה איתנו?
עכשיו אני שומעת.
עכשיו את שומעת אותי?
כן, עוד פעם את השאלה, כן, זה ניתק משום
מה. אוקיי. מה ששאלתי זה, בואי תנסי רגע להסביר את מקור הכאב. אמרתי שדיברנו על שינויים מבניים, השינויים האלה הם קורים בעצמות, והעצמות לא כואבות, אז מה כן כואב בעצם?
זה בדיוק הבעיה. אנחנו שנים על גבי שנים חשבנו שההרס המבני הזה, זה מה שכואב לך. וככל שתראה
יותר... זאת אומרת, יש שם תאי עצבים שנפגעים או מה?
יש, תראו, יש שינויים ניווניים, הם קורים לכל האנשים. עם הגיל, אתה יודע, כמו שיש שיער לבן, כמו שיש קמטים, יש גם שינויים ניווניים בסחוץ ובעצמות לכל האנשים. עכשיו השאלה באמת, למי זה כואב? וזה שאלה מורכבת, כי כאבים הם באמת, הם יכולים להיות מהמון המון המון מקורות. ואחד הדברים זה באמת שאנחנו נורא נבהלים מהכאב. ובגדול, הדבר הכי טוב לברכיים זה פשוט להמשיך לעשות פעילות גופנית, לעשות תנועה, ואז הכאבים פוחתים.
אני חייב לומר מהניסיון האישי שלי שעד שהיו הסגרים החמורים בקורונה נהגתי לעשות התעמלות במים, ומאז שהבריכה נסגרה אכן הגיעו וחזרו כאבי הברכיים, ומאז שחזרנו לבריכה והפעלתי שוב בעצימות גבוהה את הברכיים, הכאבים ממש פחתו. אז הנה כאן יש קבוצת ניסוי חיה.
ממש ככה, צריכים להבין שהברך יש שם סחוסים ויש שם נוזל סינוביאלי, ככל שאתה מפעיל אותה יותר, אז ככה הברך תרגיש יותר טוב. צריך באמת לעשות את זה, לא להגיע לכאבים חזקים, אלא למי שבאמת כואב הברכיים, לעשות את זה במים, התעמלות במים זה נפלא, או על אופניים, לעשות תנועות של הברכיים, זה הדבר הכי, הכי טוב, ולאט לאט לחזור לאיזה התעמלות שרוצים.
אוקיי, אז הבנו שבעצם יש לכאבים האלה כמה וכמה מחוללים, לא כולם נהירים לכם המומחים. עוד מעט אנחנו נעבור עליהם פחות או יותר כדי שכל אחד יוכל למקם את עצמו בסולם הכאבים. אנחנו יודעים שחלק מהכאבים בברכיים הם נוצרים סביב פגיעות במיניסקוס, בשכבת הסחוס הזאת שבין העצמות בברכיים. נכון?
זה נכון, ובאמת היו הרבה שנים שבאמת חשבנו שהבעיה זה עם המיניסקוסים, והיו עושים המון פרוצדורות של ארתרוסקופיה, שמכניסים ארתרוסקופ ומנסים לתקן. שוב, אני מדברת על האוסטואארטריטיס, היום עוד פעם אנחנו יודעים שזה לא עוזר, זאת אומרת גם
רגע,
אם יש...
רגע, בוא נבדוק באמת את העניין הזה של הקרע במיניסקוס. מה כן. היו עושים בפרוצדורה הזאת? מאחים את המיניסקוס? הרי
אז
לא.
או שמאחים...
כן,
או
אפשר היה לאחות?
או שתופרים, או שמוציאים חלק. אבל עוד פעם, בברכיים ניווניות יש לנו מה שנקרא overuse ברפואה, עושים את זה הרבה יותר מדי, והיום יודעים באמת שצריכים להפחית את האורטוסקופיות האלה, כי הן לא מועילות לאורך זמן. יש יכול להיות נזק מיניסקיאלי, יכול להיות נזק סחוסי, אבל זה בסדר.
מה עם המשתלים שמפתחים במקום אותם רקמות סחוס שנעלמות בברכיים?
אז יש מה שנקרא החלפת ברך, שזה...
לא החלפת ברך, יש משתלים שמשתילים במקום שבו היה הסחוס של המיניסקוס ונפגע, ומחליפים את הרקמה הזאת ברקמה מלאכותית. זה כבר נכנס לסל הטיפולים?
אני לא יודעת אם זה נכנס לסל הטיפולים, אבל אני תמיד מסתכלת על הגיידליינס. אתה יודע, יש הנחיות עולמיות שאומרות איך אנחנו צריכים לטפל באוסטוארטריטיס כזה, בכאבי ברכיים האלה. והיום ההנחיות הרבה יותר חד משמעיות, הרבה פחות טיפולים ניתוחיים, הרבה פחות הדמיות, הרבה פחות תרופות. הדבר שבאמת הכי יכול לעזור לאנשים זה לא לפחד מהכאב, לדעת שהוא לאט לאט יעבור, לדעת שהדבר הזה לא מחמיר. אם אנחנו נמשיך עם הפעילות גופנית הטובה והמיטיבה יומיומי, זה בסוף לאט לאט יורד הכאבים האלה. ואחת הטעויות שתמיד אני כואב לי על המטופלים שלי, שהם חושבים שאם הם ינוחו, זה יעבור. אבל ככל שאנחנו נחים יותר...
להפך,
בדיוק, בדיוק. חייבים לעשות פעילות. עוד דבר שנורא נורא צריך לשים זה, אנשים ממש מחכים לכאב, הם כאילו הם יודעים, אם אני אעשה את זה, זה יכאב לי. שוב, אם אנחנו מחכים, אם אנחנו מצפים לכאב, הוא יגיע. כאילו צריכים להבין שכאב גב וכאב ברך וכאבי כתפיים, כל הכאבים של השריר שלד, זה כאבים שהולכים איתנו בחיים. וזה לא חייב להגיע לרפואה בשביל זה, אלא לעשות פעילות גופנית, לישון טוב, לאכול טוב, והדברים האלה, הגוף יודע להחלים את עצמו.
דיברנו קודם על מחוללים שהם לא גופניים נגיד. דיברנו על לחץ, על בדידות, על דיכאון, על עייפות, על חרדות כמקדמים לאותם כאבים בברכיים. גם להם הפעילות הגופנית היא מענה טוב?
כן, כן. האמת של הגורמים שעכשיו אתה אמרת, זה בהחלט מענה טוב. ככל שהבן אדם פעיל יותר, שמח יותר, זה משפיע, זה משפיע על הדברים האלה. אתה מרגיש שאתה לפחות שולט בגוף. ככה אנחנו נשארים בבית עם הכאבים שלנו ולא יוצאים. זה רק מחמיר את כל התופעות, וכל הזמן אנחנו מחפשים מישהו שיציל אותנו ויציל אותנו, וקשה להציל. כמו שאתה אמרת ככה בעדינות, שהרפואה לא יודעת למה זה קורה. זאת אומרת, היא רואה, זה שינויים לובים, אבל אין סיבה, אין איזה משהו שאני יכולים להגיד, או, זה, אני אתקן את זה וזה יעבור. לא. זה כאבים כרוניים. ולכן אנחנו צריכים לדעת פשוט איך לנהל את הכאב, ולנהל אותו הכי טוב זה באמת אם אתה פעיל במשהו שאתה אוהב. אגב, יש מחקרים של...
כן.
אוקיי, אני לא... מחקרים שלא... אין תרגיל כזה טוב או תרגיל אחר טוב. במחקרים אנחנו לא יודעים מה הכי טוב. אבל אנחנו יודעים שפעילות גופנית זה הדבר הכי טוב לברכיים.
אז זהו, אז בואי באמת אולי נמנה את הפעילויות המומלצות, אלה שהוכחו כמועילות לברכיים. אז אמרנו שחייה, זה טוב?
נכון מאוד.
מה עוד?
אז זהו, זה מה שאמרתי. אני הייתי שמחה להגיד שחייה, הליכה, אבל במחקרים לא נמצא משהו אחד שהוא עדיף על השני. מה שאני ממליצה זה באמת שכל אחד יעשה את הפעילות גופנית שהוא אוהב, ואת אותה אחת שהוא מתמיד בה. זה לא משנה אם זה שחייה, הליכה, ריצה, אופניים, פילאטיס, יוגה. מה שכיף
התעמלות לכם... במים לא אמרת.
התעמלות, נכון, אני שחיינית בעצמי. אני נורא בעד מים, אבל אני בתור חוקרת, אני לא יכולה להגיד לך שזה הדבר הכי טוב, כי זה לאו דווקא נמצא במחקרים. אין אחד יותר טוב מהשני. מה שאנחנו יודעים, לפחות גם מהקליניקה, זה באמת שאנשים שממש כאובים, אז באמת מים זה נפלא, כי אין שום עומס על הברך. אז זה מאוד מאוד מומלץ. ההמלצה היא באמת להתחיל פעילות גופנית בהדרגה, לאט לאט, ולאט לאט הכאבים האלה יעברו.
יש לך עוד המלצות או טיפולים אחרים, שנגיד אנחנו מגיעים למצבי קיצון, שכל הטיפולים לא עזרו, ובכל זאת עדיין יש כאבים?
שוב, אם בן אדם מיצא את כל הטיפולים השמרנים ובאמת ניסה להיות פעיל כל יום ולרדת במשקל, אגב לברכיים יש שני דברים חשובים, פעילות גופנית וירידה במשקל, שיהיה פחות עומס על הברך, לאחר שהכל מוצע, אז יש באמת מנתחים מעולים, אז אפשר לעשות החלפת מפרקים. אבל צריך באמת לפני זה לנסות את הכל, ובאמת יש יופי, אפשר לנהל את הכאב באמת עד גיל מאוחר עם פעילות גופנית ולא לסבול, ולא חייבים באמת את הטיפול הרפואי.
טוב, אז איך קמנו? מה לעשות עם הברכיים הכושלות שלנו? ואני מקווה שאנחנו נאמץ את כל מי שכואבות לו הברכיים. אני מניח שזה, לדעתי זה 90% מהאוכלוסייה בעולם.
נכון, נכון.
כן? אני סתם אמרתי 90.
לא, לא, האמת שרוב המחקר שלי זה בגב, אז באמת 80% זה כאבי גב, אבל ברכיים גם, זה אחוז מאוד גדול. עוד פעם, אני חושבת שלא הזכרנו גם את השינה, שזה נורא חשוב.
נכון.
שינה, חשוב לישון טוב, חשוב לאכול טוב, חשוב לעשות פעילות גופנית שאתם אוהבים וכיף לכם, להיות מוקפים באנשים טובים, ולא לחפש את התרופות והניתוחים וה-MRI ומה יש לי, כאילו לא לחפש את הכאב, כי כשמחפשים אותו, מוצאים אותו. כאילו לעזוב את זה, ולהמשיך בחיים הרגילים בכיף.
הדוקטור נועה בן עמי, חוקרת ומרצה בכירה בפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה הפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל, תודה רבה שלימדת אותנו משהו על כאב הברכיים שלנו.
תודה לכם,
ובריאות
שלמה.
להתראות, ביי ביי.
להתראות, ביי.
שולי נתן.
60 החדש.
בכל שנות עבודתי הרבות כמנחה, לא חוויתי טלטלה כמו זו שעברה עליי בימי הסגר הראשון. דבר לא הכין אותי לשיחות הטלפון הקשות שניהלתי עם כ-30 אלמנים ואלמנות בני הגיל השלישי. מצאתי אנשים מוכי יגון עקב פטירת בני זוגם לאחרונה, עמם חלקו חיים משותפים במשך 40-50 שנה ויותר. הם סיפרו לי עד כמה קשה, עד בלתי נסבל עבורם, שעל האבל הכבד שירד עליהם נוספה גם תחושת בדידות קשה וחרדה לשלומם ולשלום יקיריהם, וכן תחושת חוסר ודאות עקב הקורונה והסגר. את הדברים האלה כותבת מירה מעוז, שהיא מנחת קבוצות שמתמחה בפיתוח חוסן אישי, תקשורת ויחסים. עם מירה אנחנו נדבר עכשיו על אלמנות בגיל השלישי, בימי קורונה, ואיך הזום הפך לכלי מקרב למרות החששות ממנו. שלום מירה מעוז.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. נגיד רק עוד דבר, שאת מנחה מתנדבת מטעם הביטוח הלאומי.
נכון, של האגף לייעוץ האזרח, לאזרח הוותיק ומשפחתו.
אז הנה דייקנו. כן. כן. תוכלי לשתף אותנו בסיפורים, באותם טלטלות שטלטלו אותך בסיפורי האלמנות שהגיעו אלייך במהלך הקורונה?
בהחלט. תראה, עד היום קיימתי שתי קבוצות. קבוצה אחת שאנשים שנפטרו, נפטרו לפני הקורונה, מספר חודשים לפני הקורונה, והקבוצה שאני מקיימת היום, דרך אגב, זה המפגש ה-12 שלנו, והיום אנחנו עורכים אותו בבית של אלמנה, כי מותר להיפגש, ופעם ראשונה אנחנו נפגשים לאחר 11 מפגשי זום. אז זה מאוד מאוד מרגש, פעם ראשונה אנחנו רואות אחת את השנייה. אז אני יכולה להגיד לך מהסיפורים של, של העת האחרונה, כן? של סיפורים של 4-6 חודשים, השנה האחרונה. קודם כל, חשוב לציין שאנחנו יודעים הרי שנבעטנו מכל הדברים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם, מכל הרגילים שלנו. אז ללא מעט אלמנות הייתה התנסות, אי אפשר לקרוא לזה נעימה, אבל הרבה פחות נעימה, זה לא המילה, בכל הנושא הזה של הפרידה מהבעל, שלפעמים אם הוא חולה קורונה, אז בכלל לא מתרחשת פרידה נורמלית, כן? הסיפור של הלוויה, שמעט מאוד אנשים הגיעו, שבעה, שאותו דבר, כן? אנשים חששו ככה, והשלושים, וחלק מהם אפילו השנה, הכל תחת המועקה והמגבלות והקושי לעשות את התהליך הזה, כמו שאנחנו יודעים ורגילים שנים. עכשיו, יש כל מיני סיפורים, חלקם באמת מאוד מאוד קשים. דרך אגב, בגיל השלישי אנחנו מדברים על הכי צעירה שהייתה לי בגיל 62, זה המבוגרת ביותר בסביבות 76. וסיפור אחד, אישה שבעלה היה אמור לעבור השתלת כליה, כבר כשנה וחצי, שנתיים, חולה מאוד, והוא היה בשיקום ונדבק בקורונה. עכשיו, הוא עמד להיות מושתל כליה בקרוב, ופתאום הוא לקה בקורונה, ואחרי כל התקופה הזאת שהיא סועדת אותו, היא מתבשרת שהיא לא יכולה יותר להגיע. והוא נפטר, אפשר להגיד שהיא ראתה אותו רק ככה בחטף, ומסתובבת עם הרגשה נוראית שהיא לא נפרדה כמו שצריך. זה משהו שמלווה אותה מאוד מאוד חזק, ו... וכאילו לא נותן להשתחרר מהאבל. סיפור אחר זה על מישהי שבעלה גם נפטר, היה חולה ונפטר, והילדים בכלל לא כאן. זאת אומרת, רוב המשפחה בכלל לא בארץ. פתאום היא נשארת גם באבל, גם בתוך הסגרים והבדידות. מצבים מהסוג הזה. בחורה, אישה אחרת שבעלה נפטר, פתאום, זאת אומרת, באמצע עבודה, התבשרה שזהו, והיה אדם עד כמה שידע בריא. אז זה פלוס הקורונה, פלוס כל מה שקורה במדינה, זה באמת קוקטייל מאוד מאוד לא פשוט.
ואז בעצם נאספים הסיפורים האלה אצלך, ואת מחליטה בעצם להקים את אותן קבוצות התייחסות, איך קראתם לקבוצות האלה?
זאת קבוצת תמיכה,
כן.
של הביטוח הלאומי. דרך אגב, קבוצות כאלה מתנהלות, לא בזום, כמובן פרונטליות, נדמה לי כ-85 בשנה,
כן.
לאורך כל רחבי הארץ, עם מנחות נפלאות. זו תוכנית שנקראת לרדת במורדות השכול ולעלות במעלות התקווה.
מעלות הנחמה.
מעלות הנחמה, סליחה. וזו תוכנית מאוד מוכרת בביטוח הלאומי, רק כשהתחיל הסיפור הזה של הקורונה, אז לא היו קבוצות, ואני חשבתי שזה הכרחי, שדווקא בשעה הקשה הזאת אנחנו נושיט יד. אז בעצם זו הייתה יוזמה שלי בחסות ובברכת הביטוח הלאומי, וכשהצעתי את זה לאנשים שהייתי בטוחה שיקפצו על המציאה, בכל זאת הם יושבים ככה, ורבים מהם אמרו לי, קשה לנו לשתף את הילדים במה שעובר עלינו, כי גם לילדים נורא קשה עכשיו, וגם לחברים, אנחנו לא רוצים להכביד. אז די ככה היו לי מהרגשות הקשים האלה, ואמרו לי, זום? בשום אופן. מתוך ה-30...
למה 30 בעצם?
תראה, יש בעיה של טכנולוגיה בגיל השלישי. אנחנו יודעים את זה. חלק מהאנשים, בלשון המתה, לא מתלהב מהטכנולוגיה, זה דברים שנראים להם מפחידים, שהם לא הסתדרו ולכו לאיבוד. יותר מזאת, העניין של איך אני יוצרת אינטימיות.
בדיוק. אני חושב שזה הגורם היותר דומיננטי בשיקולים כאן. כי אם זה היה רק עניין טכני, אז מוצאים לפעמים עזרה, אבל באמת לייצר אינטימיות בזום זה אתגר לא קטן, גם לצעירים יותר.
נכון, בהחלט. וכשאמרו לי את זה, אמרתי, תראו, לקבוצה הראשונה אמרתי ככה, אני יוצאת בניסוי, ומקסימום זה יצליח. את הקושי יש לכם. בואו ניתן לזה צ'אנס, כי הברירת המחדל היא כזאת, או זום או כלום.
כן.
זו אמת. ואז הצלחתי לאסוף 8 אנשים שהביאו את רצונם. עכשיו באמת שלא היה לי מושג איך זה הולך לעבוד. אני יכולה לומר לך שאני נתתי לזה בין 5-10% שזה יצליח. אני מאוד סומכת על עצמי כמנחה ותיקה של שנים רבות ומיומנת, אבל בכל זאת זה פורמט שהוא מאוד מקשה על ההתחברות. צריך לעשות פה מה שנקרא אובר עבודה כדי שיווצרו מצבים כאלה.
איך באמת ניצלת או השתמשת ביכולות ובניסיון שלך כדי להתגבר על מכשלת האינטימיות בזום, כדי לעזור להם לעבור אותה?
אז זה באמת הדבר המעניין שרציתי שכולם ידעו מזה. זה בהחלט אפשרי, וזה הלך מאוד טבעי. מהפעם הראשונה שעשינו איזשהו תרגיל היכרות, והכרתי להם את התוכנית ודיברנו, לא ראיתי שיש למישהו בעיה לשתף. זה מדהים, זה הדהים אותי. גם בקבוצה הראשונה וגם בקבוצה השנייה, לא הייתה בעיה לשתף. ולהפך, בסוף, הפידבקים בקבוצה הראשונה היו שהיו שם 2 שהיו מאוד סגורות, ואמרו, לא יודעת מה קרה לנו, נפתחנו, והחיבורים היו נהדרים. הם עד היום קבוצה שנפגשת, והמון בוואטסאפ, משתפת בכל דבר. ככה שזה משהו שאנחנו צריכים להבין, שזה איזושהי אמונה שלא בדיוק עומדת במבחן. שאי אפשר להתחבר דרך הזום.
כן.
זה ממש לא נכון.
את יכולה לשתף אותנו בתכנים שעולים באינטראקציות שבין אנשים, מן הסתם קורות גם שיחות ביניהם, זה לא רק מולך, נכון?
זה אחד הדברים שאמרתי שאני עושה דברים נוספים בקבוצה, אז אחד מהם זה באמת כל שבוע לבקש מזוג שדבר, משוחח בטלפון, פרט לקבוצה. כדי לעשות חיבורים בתוך.
זאת אומרת, זוגות מתוך אחד. המשתתפות, משתתפים כן. בקבוצת הדיון בזום, כן.
כן.
וזה נועד למה?
אז נוצרים קשרים אינטימיים.
כן.
יותר, כן. יש לנו גם בכל שבוע הנהגתי קשר סוף שבוע, שבו אני שולחת איזשהו סרטון או שיר או משהו, והן מגיבות. אז ככה שיש כל הזמן תזכורות כאלה, וגם אני נהגתי מדי פעם להתקשר לאנשים ולשאול איך הם מרגישים, בגלל שהיה נדמה לי שבקבוצה הם ככה לא ממש באו לידי ביטוי, או נח עליהם איזשהו עצב שרציתי ככה קצת שישתפו אותי יותר מאשר בקבוצה.
כן. יש מעורבות גם של בני משפחה נוספים של מי שמשתתף בקבוצה?
עד כמה שאני יודעת, הן כן מספרות לילדים שהן נמצאות בקבוצה כזאת, ויש כמה נשים שאמרו לי שהילדים ממש רואים את ההבדל וכל כך שמחים שהן משתתפות בקבוצה.
נפלא. את אומרת כל הזמן הן, ואני שואל, אין אלמנים?
זהו, בקבוצה הראשונה היה לי אלמן אחד, שאחרי פעמיים הוא החליט שזה לא בשבילו.
למה?
הוא מצפה למפגשים פרונטליים.
איך הוא הסביר את זה?
תראה, אני, כפי שהבנתי, בכלל מהנושא של אלמנים, יש לחלק מהם, תראה, אני לא יכולה לדבר באופן גורף, אבל לחלק מהאנשים, מהגברים, יש צורך לבוא ולהכיר דרך הקבוצה. ברגע שזה בזום, זה מהווה קושי עבורם. כי לא כל כך אפשר להתרשם, לא מהמראה, ובכלל, לראייה תלת מימדית כנראה, יש, היא עושה הבדל בהיכרויות. עכשיו אני רואה שאני פוגשת את הקבוצה, זה קצת עולם אחר מאשר בזום הקוביות האלה.
כן.
כל הססגוניות, והג'סטות הגופניות, והמימיקה, הכל נראה ממש אחר.
עכשיו שהוסרו המגבלות המפגש, יש לך איזושהי הערכה על קבוצות חדשות שיפתחו בעקבות ההסרה של ההגבלות?
כרגע לא קיבלנו שום הוראות. מה שאני חושבת שאם תהיה אפשרות למפגשים פרונטליים, אז ברור לי שהזום לגמרי ידחק. כי יש צורך לאנשים להיפגש. אבל אם אנחנו נמצאים בימים כאלה לא ברורים, אז זום היא בהחלט ברירת מחדל לא רעה. בסופו של דבר כולם מודים בזה.
כן.
שזה לא עד כדי כך.
אז לסיום, אנחנו נסכם באמת שהזום דווקא הפתיע, כמכשיר שכן אפשר לייצר דרכו אינטימיות, ובמיוחד במצבי קושי כמו אלמנות. נקווה באמת שתמשיכו ותוכלו להצליח במפגשים האלה, לרדת במורדות השכול ולעלות במעלות הנחמה, כמו שקראתם לפרויקט
הזה. כן, מותר לי לומר עוד משפט?
בשמחה.
בעצם התוכנית עוסקת ככה, ביד אחת היא אוחזת בנושא של האבל, וביד השנייה בנושא של החיים והתקווה, כאשר אנחנו בהחלט בעד שלבי האבל, כי זה דבר שהוא נחוץ, לא יכול להיות שאיבדתי מישהו, חייתי איתו 50 שנה, איבדתי אותו וזה יעבור לידי. אין דבר כזה. ברור שכל השלבים האלה של העצב והקושי, הם קיימים, אבל אנחנו בד בבד עם זה מעוררים את התקווה, ובעצם אני יכולה לסיים את זה באיזשהו פתגם שאומר, איננו יכולים למנוע מציפורי הצער לחוג מעל לראשנו, אולם נוכל למנוע מהם לבנות קן בשערותינו.
יפה.
וזה בעצם המהות.
מירה מעוז, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
עברה לעיני כל יכול הגרעתני כמו הלוקה עכשיו לילה ושבתי אליה כתמול ותהיה לנו זאת לחוקה ושוב לילה ושבתי אליה והיא לילה קורעת לגמול ולעול והיא לילה קורעת לגמול ולעול ודלתות חלומה פתוחות לרווחה ואין איש בחלום מלבדי כי נותרה אהבת נפשותינו דרוכה כמו קשת מיום היוולדי כי נותרה אהבת נפשותינו ולעד לא ניתנת ולא לקוחה ולעד לא ניתנת ולא לקוחה מעלי צברה לעיני כל יכול היא קראתני כמו הלוקה עכשיו לילה ושבתי אליה כתמול ותהיה לנו זאת לחוקה בשוב לילה ושבתי אליה כתמול והיא לילה קורעת לגמול ולעול והיא לילה קורעת לגמול ולעול
איזה יופי, אירי צנר, שלישיית המעפיל האסופי.
60 החדש.
לפני שבועות אחדים, יש יאמרו כמעט בשקט, הקרן הקיימת קיימה תחרות לבחירת העץ הלאומי של ישראל. במונחים של הצבעה לכנסת, מדובר באחוזי הצבעה די זניחים. על פי הדיווח של הקרן הקיימת לישראל, כ-150 אלף השתתפו בהצבעה. במושגים של הכנסת זה משהו על סף אחוז החסימה, אולי מלמעלה. ככה עוברים בקושי. כאילו אירוע זניח, אבל בכל זאת, הקרן הקיימת מקיימת תחרויות כאלה מעת לעת, כמו בחירת הציפור הלאומית, שבה נבחרה הדוכיפת, הייתה גם תחרות לבחירת הפרח הלאומי, שבה זכתה הקלנית הפעם בתחרות על העץ הלאומי, ועל פי תוצאות הבחירות של מצביעי תחרות הקרן הקיימת לישראל, עץ הזית נבחר להיות העץ הלאומי. תומר דקל הוא אומן פלסטי, ובחירת הזית הזקן והוותיק עוררה בו מחשבות הרהורים וגם ערעורים על העצים הזקנים והוותיקים והמשמעות הסמלית שלהם ומקומם בחיינו. ביחד איתו אנחנו ננסה, הוא גם כתב על זה מאמר בעיתון הארץ, אנחנו ביחד איתו ננסה לבדוק עכשיו על עצים זקנים, מה הם אומרים לנו. שלום תומר דקל.
שלום, בוקר טוב.
תגיד, אז מה יש לך נגד עץ הזית?
אין לי נגדו, נגדו אין לי שום דבר אישית, אני מאוד מתרשם ממנו, כמו כולנו. נגד הבחירה שלו היו לי כמה טענות.
בוא נפרוס אותם אחת לאחת.
אני אגיד אולי קודם, שכתבתי, קוראים לי תומר דקל, ושכתבתי את המאמר, אז היו הרבה תלונות, כן, שאין פה גילוי נאות, ושאני בניגוד עניינים. איך תומר דקל יכול לכתוב...
נגד הזית, כן.
נגד הזית, שאני גם תמר התמודד בתחרות.
כמובן.
אז הם צודקים, באמת אני חושב שקנאה היא...
אבל לזכותך יאמר שאתה לא צריך אפילו לעשות גילוי נאות, קוראים לך תומר דקל.
נכון, זה הולך לפניי.
אוקיי.
ואני אגיד, גם בהקשר הזה של התמר, דווקא עם התמר, שהתמר והזית הם שניהם בעצם עצים שמייצגים פנטזיה, פנטזיה של הציונות מההתחלה שלה. אולי כדאי עוד להקדים ולומר שהתחרות של העצים היא יותר משמעותית במובן של סמל מאשר, מאשר הדוחיפת או הקלנית, כן? כשאנחנו מדברים על עץ, אנחנו מדברים קודם כל על משהו שהוא מאוד בולט בנוף, וגם תפיסה של השורשים, תפיסה של חיבור למקום עמוקה, נגיד ככה. עכשיו, הזית והתמר עוד לפני 100 שנה בראשית הציונות, הם סימלו שתי פנטזיות מנוגדות. הפנטזיה של התמר, ושני הפנטזיות האלה הולכות איתנו עד היום. הפנטזיה של התמר היא הפנטזיה של הארץ, הארץ השממה, הארץ שבאים להפריח אותה, כן? בגלויות שנשלחו לגולה בשביל להביא כסף ולהביא מתיישבים, ראו את התמר שמאחוריו יש חופים כאלה חוליים, אקזוטיים, כן? ארץ בתולית, רק בואו להפריח את השממה הזו, כן? והזית הוא סימל בדיוק את התמונה ההפוכה, את הפנטזיה ההפוכה. בואו נחזור לארץ האבות, הארץ של המזרח, של החמורים והגמלים וירושלים והאבן הירושלמית, בואו נחדש ימינו כקדם. ואלה שתי פנטזיות עמוקות שהולכות איתנו מאז ועד היום. לטעמי, וגם אני מתחבר לשיר שהשמעת עכשיו.
הסופי, כן.
כן, לא שמעתי את כולו, אבל היה שם שהוא חוזר בלילה ורואה אותה כמו כל יום מחדש, כן?
כן.
משהו כזה על, על, על אהבה בוגרת, כן? כמו ההבדל בין שיר אהבה של התאהבות, mm-hmm. לבין שיר אהבה אחרי שאתם ביחד 40 שנה.
עד הזקנה, כן.
כן, עד שיר אהבה מהזקנה, כן? אז אני חושב שבאופן כאילו אבסורדי, אפילו שהזית הוא כאילו מייצג את העבר, בעצם הפנטזיה היא פנטזיה קצת ילדותית, היא כאילו, היא בעצם לא פנטזיה בוגרת, היא לא פנטזיה של אהבה, אלא פנטזיה של התאהבות ראשונית. ולדעתי, היום אנחנו נדרשים, אנחנו כבר לא חדשים במקום הזה כל כך, אנחנו כבר לא צריכים את הפנטזיה הזאת של ההתאהבות הראשונית, כן, בארץ התנך, כן, הרבה מהמגיבים, והדיון שעלה סביב המאמר זה, הזית הוא ארץ התנך, ואיך אתה הולך נגד ארץ התנך. אני חושב שארץ התנך הוא דימוי מאוד מאוד ראשוני בציונות.
כן. אני רוצה כן להידרש למה שכתבת במאמר, כי שם היית הרבה יותר נועז אולי, וגם אולי בוטה יותר נגיד. אני אקרא למשפט, אתה כתבת על עץ הזית, התמים המשגשג באקלים המקומי, הוא מפרנס באהבה מדינות רבות סביב הים התיכון. העץ הזה הפך כאן לסמל לאומי גס וחלול לרוב. פולחן הזית המקומי גובל בעבודת אלילים בציבורים רבים בישראל. בחירתו לעץ הלאומי של ישראל היא ריקה וקיצ'ית במקרה הטוב, ומשיחית והרסנית במקרה הרע. תומר.
כן, כן. היו שם טונים אחרים, אין ספק. אבל אני באמת חושב שהזית הפך להיות קצת כמו אליל אצלנו. גם בהרבה מאוד מהציבורים, כן? גם בציבור החילוני, שאתה הולך היום בווילה סטנדרטית שמוקמת, ואתה רואה ככה בפרונט שלה או במרכז הגינה, אתה רואה את עץ הזית, ככה כמו איזה אליל, ומסביבו, והוא אמור לסמל את הקשר לעבר ואת הקשר למקומי ואת האחיזה שלנו כאן בקרקע וכדומה. מסביבו אתה רואה דשא וצמחייה טרופית ואף צמח שבכלל לא קשור לסיפור הזה של המקום או של העבר. ובתור גנן במקצועי, כן, בדיי ג'וב שלי, הדבר הזה צורם לי יום-יום.
אתה נתקל ביותר מתי עצי זיתים. אז בוא נלך לאהבות שלך, אם ככה. זאת אומרת, מי בעיניך ראויים היו לי לפחות להיות מועמדים בגמר?
אני רק יוסיף על הסעיף הקודם, שהזיתים, בכל יום זיתים נעקרים, כחלק מאיזה מסחרה של הדבר הזה, וזיתים נשרפים, וגם נעקרים פה בכל מיני מחוזות.
זה כבר מכניס אותנו לפוליטיקה של העצים.
נכון, אז אני אומר, הסמל הזה הוא כבד על הזית. הוא לאו דווקא רוצה להיות במקום הזה, של להיות האליל התנכי הזה שמסמל לנו את, את הארץ התנכית.
כן. אז, כן. אז אני רוצה לחזור לדימוי שלך באמת, על התאהבות ואהבה שנמשכת עד זקנה וסעיבה. אם היו בוחרים עץ אחר, אז היו צריכים להסתפק בו ולהפסיק עם התחרויות האלה?
לא, אני חושב שסמלים, סמלים חלק מהיופי שלהם.
שהם משתנים?
שהם, כן, שהם עוברים אבולוציה, שהם מתחילים, אם אנחנו חושבים על האקליפטוס או על הצבר, ואפילו על התפוז, כעל סמלים שהיו פה מאוד חיוניים בהתחלה בשביל לברוא את, את המקום הזה ואת המדינה הזאת, כן? האקליפטוס ייצג את ההאחזות ואת ה... ואת ה שהפכו את הקרקע לדבר שאפשר לעבוד איתו, כן? והצבר ייצג את, את הישראלי החדש, את היהודי שהפך להיות ישראלי, ואיזה מין סוג של זהות כזאת. והסמלים האלה היו בסיאם ברגע מסוים, והיום יש להם איזושהי דעיכה. אז אני חושב שלסמלים יש אבולוציה, הם עולים, הם נמצאים באיזשהו סי, והם דוחים, זה דבר יפה.
כמונו, כבני האדם בזקנתם. אנחנו צריכים לסיים לצערי עוד מעט. מי הם בכל זאת העצים שהיו ראויים בעיניך להיבחר? אחד מהם?
כן, אני בחרתי באלון ובאלה. אני חושב שאלון ואלה הם הנוף הטבעי של הארץ הזאת. ובחירה בהם, אם אני חושב על בתי ספר ועל חינוך, כן? בחירה בטבע המקומי וחינוך לידיעת הארץ, ושילדים ילכו ויכירו את הצמחים ואת העצים ואת הציפורים ואת המקום הזה באמת, לא דרך הפילטר של הפילטרים האלה של ארץ התנך, לא רק ללכת ולעשות מסיק זיתים ביער של קקל, אלא משהו שהוא אמיתי ועמוק של למידת הארץ והלכותיה ואיך נראית בעונות השנה. אני חושב שאלון ואלה היו מסרטטים נתיב הוא גם באמת ילידי ולא מאגר, נתיב של היכרות באמת עם המקום הזה ולתת לו כבוד, והם יכולים גם לגדול להיות מבוגרים שלא כל כך בקלות הולכים והופכים עכשיו איזה מקום נכס של טבע לשכונה חדשה כל כך בקלות, או למקום שצריך להפיק פצלי שמן או גז או לא משנה מה ימצאו שם. איזשהו כבוד בסיסי בעמידה מול הטבע המקומי שבראייתי הולך ונעלם בארץ הזאת.
תומר דקל, להאלה והאלון שהם הבחירה שלו כסמלים שאנחנו רואים להתברך בהם כעצים לאומיים. תנחש עם איזה שיר אנחנו ניפרד?
צלץ תמר כמובן.
אז הכנתי דווקא ביצוע שפחות מכירים אותו בשנים האחרונות, אבל הוא בין הראשונים, לילית נגר, צלץ תמר. תומר דקל, תודה רבה מאוד על הסקרה הזאת.
תודה לך איציק, היה כיף.
להתראות.
צלץ תמר ואור ירייה מנגינת כינור תקסים את הלב, עולה הצליל רועד בוקע, על מיתרים נשפך כאב. כינור קסמים נגן שיריך, מרב השקט והחושך סביב, מנגינותיך ישכחו את סבלי. נגן, נגנה, לכל צליך מנעים הוא החלום. נגן, נגנה, איש מה יריח את קולי שם במרום. אוי, למה, למה, בשפתיך הקסמת אני, ליבי כבשת עזבת אני, אוהב כואב וסובב. צלץ תמר ואור ירייה, מנגינת כינור תקסים את הלב, עולה הצליל רועד בוקע, על מיתרים נשפך כאב. כינור קסמים נגן שיריך, מרב השקט והחושך סביב, מנגינותיך ישניחו את סבלי. Thank you. החלום נגי נגינה ישמע ירח את קולי שם במרום אוי למה למה בשפתיך הקסמת לי ליבי כבשת עזבת אני אוהב כואב
מחר יתקיים כינוס וירטואלי, יום עיון שמארגנת עמותת אילה, שהיא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס ומחלות עצם. במהלך יום העיון הזה ידונו מומחים בנושאים של שברים אוסטאופורוטיים. דיברנו על כאבים בברכיים, אנחנו עוברים עכשיו לאיברים אחרים בגוף, וידברו שם גם על המהפך בטיפול בשברי צוואר וירך. ומי שתוביל את הדיון היא גם יושבת ראש הכינוס, הדוקטור רקפת בחרך, שהיא מומחית ברפואת משפחה בהנהלה, וגם חברה בהנהלה הרפואית של מחוז שרון שומרון בשירותי בריאות כללית. שלום דוקטור בחרך.
שלום וברכה.
קודם כל, מה מאפיין או מייחד שברי צוואר וירך? למה יש להם התייחסות? לא?
לא צוואר וירך, צוואר הירך. זה לא צוואר, כאילו,
צוואר הירך.
כן, כן, צוואר הירך.
אוקיי. מה מאפיין אותם?
א', מאפיין אותם שזה קורה באוכלוסייה המבוגרת. בדרך כלל רוב האנשים הם אחרי גיל 75-80, זאת אומרת, זה קורה באוכלוסייה מבוגרת, זה דבר אחד. דבר שני, הם שברים מאוד חמורים, הם שברים שיכולים להפוך את הבן אדם מבן אדם עצמאי, לבן אדם שהוא לא מצליח להשתקם מהשבר, והוא הופך להיות או בכיסא גלגלים, או עם הליכון, או מקל, זאת אומרת, הרבה פחות טוב ממה שהוא היה קודם, ולצערי הרב הם גם כרוכים בתמותה. תמותה של כ-20% סביב השנה הראשונה של השבר, כי אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד מבוגרת, ואז הסיבוכים סביב הניתוחים, סביב דברים אחרים, יכולים גם לגרום לתמותה. ולכן המטרה שלנו היא למנוע את השברים האלה. זה בעצם, זה המטרה שלנו, זה הכנס שאנחנו עושים, איך אנחנו יכולים למנוע, וגם אם מישהו כבר שבר, איך למנוע את השבר הבא.
אז בואי נתחיל מההתחלה, איך מונעים, איך לא מגיעים לכדי שבר בצוואר הירך?
א', שאלה נהדרת. זאת אומרת, קודם כל, כמו כל דבר ברפואה, הכי טוב זה למנוע. זאת אומרת, אורח חיים נכון, בריא, מניעת עישון, צריכה של סידן וויטמין D. אנחנו צריכים ויטמין D עכשיו, זה בכלל מומלץ לכל האוכלוסייה המבוגרת בקורונה, זה תמיד מומלץ, אבל עכשיו עוד יצאה הנחיה שכל האוכלוסייה צריכה לצרוך ויטמין D, זה מאוד מגן עלינו גם בשני הקורונה. סידן בוודאי, ולעשות פעילות גופנית, לא להיות אלופי עולם, פעילות דווקא נושאת משקל, התעמלות, ללחוץ על, לחץ על, על המפרקים כדי שהם יהיו יותר חזקים. אז זה איך אנחנו מתנהגים. מניעת נפילות, זאת אומרת, אנשים מבוגרים לא צריכים ללכת לנעלי עקב, צריכים ללכת בנעליים נוחות, יציבות, שטיחים שיהיו מודקים לרצפה, לא דברים שהקצוות שלהם מורמים, שתהיה תאורה בשירותים, שיהיו אחיזות, זאת אומרת, שאנשים לא יתלו, לא להתרחץ באמבטיה. רק בטוש, אם קשה לשבת, זאת אומרת, כל הדברים שמונעים את הנפילות, מונעים את ההחמרה. אבל יש דברים אחרים שאנחנו יכולים לעשות. קודם כל, בדיקת צפיפות עצם. אנשים, זאת בדיקה שהיא בסל הבריאות, מעל גיל 60, בוודאי שאנשים מבוגרים צריכים לעשות בדיקת צפיפות עצם ולראות איפה מצבם בנושא של אוסטאופורוזיס. ואם יש להם אוסטאופורוזיס, אם יש להם בדיקת צפיפות עצם, הוכחה לאוסטאופורוזיס, צריך להתחיל לקחת טיפול מונע, כי יש לנו טיפול ייעודי לאוסטאופורוזיס.
במה הוא מתבטא? איך הוא מתבצע הטיפול
זה
הזה?
זה או כדורים. השלב הראשון זה יכולים להיות כדורים.
שמה הם מחזירים לגוף?
הם מונעים את ההרס של העצם. ההרס שלנו ברגע שאנחנו מתבגרים, העצם במקום להיבנות היא מתפרקת. כמו אני אתן לך דוגמה שהיא מאוד טובה, כשילד קטן שובר יד, תוך 3 שבועות הוא בכלל שכח שהיה לו שבר, כי התאים שבונים את העצם עובדים מהר מאוד ומתקנים את העצם. כשאדם קשיש שובר ירך או שובר כל שבר אחר, אותו שורש כף יד, זה לוקח חודשים, כי יש לנו יותר תאים שמפרקים מאשר תאים שבונים. אז התרופות הן קודם כל, רוב התרופות עוצרות את הפירוק, ויש לנו שתי תרופות שגם עוזרות לבנות, אבל אנחנו מתחילים קודם כל מעצירת הפירוק. של העצם. זאת אומרת, קודם כל לשמור על מה שקיים, ואז אם אנחנו לא מפרקים, גם לאט לאט אנחנו יכולים לבנות.
כן.
זה בעצם התרופות שאנחנו נותנים לאנשים.
כן. דוקטור בחר, אנחנו נצטרך לסיים בעוד דקה, ואז בואי, אני אבקש ממך לומר באמת את הדברים הכי חשובים בעינייך למניעת אותם פגעים בצוואר הירך.
אז א', מניעה, כמו שאמרתי, לבדוק את הנושא, להיות מודעים לזה שזאת מחלה שקיימת בכמעט 50% מהאנשים מעל גיל 65, ב-20% מהגברים, זאת אומרת, מחלה שהיא מאוד מאוד שכיחה, ואנחנו לא נגלה אותה עד השבר הראשון, אז להיות ערניים. ואם כבר מישהו שבר, לגשת כמה שיותר מהר לרופאים שמטפלים בך, ולוודא שאתה מקבל טיפול שימנע את השבר הבא. אורח חיים נכון, יוזמה, גם שלך, גם של הרופא המטפל, כדי למנוע, לשמור על הבריאות, ואם קרה משהו, למנוע את ההידרדרות הבאה והשבר הבא. ויש אגב אתר שאני מאוד מציעה להיכנס אליו, של העמותה הישראלית לאוסטופורוזיס. אתה יכול להיות חבר בעמותה בחינם, בלי שום בעיה, לקבל חומר, לקבל מידע, מאמרים חדשים, כל החומר שצריך על הנושא הזה.
דוקטור רקפת בחרך, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
להתראות.
להתראות, ביי.
כאן אנחנו מסיימים את שישים החדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס בעריכת משנה, אבי שנאי בהפקה, רועי קנטן, טכנאי השידור אחרינו. מה שכרוך, מה יעשה לה יובל אביבי, אני איציק יושע, אהיה איתכם שוב ביום ראשון, להתראות.